טוב, צהריים טובים, מפגש שלישי שלנו עם רב לוי יצחק מברדיצ'וב. פעמיים ראשונות דיברנו על הדמות, דיברנו על התיאטרליות, דיברנו מה זה לימוד זכות, אם אתם זוכרים את סוגיית הסקיק תי, על מה אנחנו משלמים, על המדרש החדש שרב לוי יצחק מייצר בעולם. והיום אנחנו נכנסים לתוך סוגיה נוספת שמאוד מזוהה איתו, זה הדין תורה כלפי שמיה. כן, השיר של אורי צבי גרינברג הנודע בקצת דרכים, עומד רב לוי יצחק ברדיצ'ו ודורש תשובה. זה בכלל מרתק לראות את הגלגולים של הדמויות החסידיות בספרות העברית. של זלדה יש לנו רב לוי סרס, ואצל אורי צבי יש את רב לוי יצחק. אורי צבי גרינברג הוא הרי על שם השרף מסטרליצק. עוד יהיה מעניין לראות את הקשרים ביניהם. והיום נתעסק כאמור בסוגיה הזאת של יהודי שעומד מול השמיים, לא בתחושה כמו שהפסוק בתהילים אומר, אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו, לא רק איזו זעקה אל השמיים, אלא על השמיים, כנגד, איזו תביעה כזאת, איך אפשר. ואולי להתחיל מאיוב, מאותו איש היה בארץ עוץ, שנתקל בעוול. והעוול הזה הוא כתוצאה מאיזה מבט מובחן של השטן. שאגב, איפה אנחנו פוגשים את השטן לפני איוב? במקרא יש לנו שטן. איך? שנייה, במקרא יש לנו את השעיר לעזאזל, אבל פה כבר בנביאים יש לנו שטן כדמות, פקטור. נכון שבמקראות אין לנו שטן כדמות. ויאמר השם אל השטן, שמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר ירא אלוהים ושר מרע, ועודנו מחזיק בתומתו, ותסיתני בו לבלעו חינם. גם זה צריך לדעת, כן? חפץ חיים כותב מפורש שאם אתה משבח מישהו בעיני השונא שלו, הרי זה לשון הרע. כן, גם לדבר, בעל שם טוב אמר שגם לדבר זכות אל ישראל צריך לדעת, שלא יהיה משבחם בעיני השונא אותם. ויען השטן את אדוני ויאמר, עוד אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אולם שלח נא ידך וגיא אל עצמו ואל בשרו, אם לא אל פניך יברכך. ואמר אדוני אל השטן, הינו וידך, אך את נפשו שמור. מבחן נאמנות. בואו נראה האם הוא יגיע לנעצות, האם הוא יאבד את האמונה. מבחן הנאמנות. ויצא השטן מעט פני אדוני, ויח את איוב בשכין רע מכף רגלו ועד קודקודו, ויקח לו חרס להתגרד בו, והוא יושב בתוך האפר. אומרת לו אשתו, ותאמר לו אשתו, עודך מחזיק בתומתך, ברך אלוהים ומות. מה היא מציעה לו? תרביץ איזה כללה ותמשיך הלאה.
למות זה לא...
לא, חלוס. מה? סגור את ה... את הבסטה. כן, אני בהשפעה רבת רושם של קרובת משפחתי ששלחה יד בנפשה בלילה הקודם, לא בלילה האחרון. בגיל 80, הלכה לרפת, תלתה את עצמה. עכשיו. ברך אלוהים ומות. גיל 80. יש איזה פשט כזה. הטרגדיה שהיא אשתו השנייה של קרוב משפחתי, וגם הראשונה ככה עשתה. באקדח. אז הוא ברך אלו. לא יודעים? הוא האדם הכי מדהים שאני מכיר. מדריך טיולים. מושבניקים. ויפלח, ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי. גם את הטוב נקבל מאת האלוהים ואת הרע לא נקבל. בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו. כל אחד, יש פה שני מצבים של אמונה. אשתו אומרת, שמע, העסק לא עובד. אתה סובל? זהו. איוב טוען, את הטוב נקבל ואת הרע לא נקבל. יש פה עסקת חבילה. לחיות בעולם של הקדוש ברוך הוא, יש... אז נכון, אנחנו רוצים רחמך הרבים השם, כמו שרב נחמן אומר, אנחנו רוצים להבין את הרחמנות האלוקית, להבין שזה גם בעיני בשר שלנו, אבל בכל זאת לא חטא איוב בשפתם. והיום ניכנס למרחב חסידי של זעזות כלפי שמיה. עכשיו יש לנו גם במקראות, אברהם אבינו בסדום מציב איזה עמידה, איזה קיר ברזל, הוא לא מוותר. ונתחיל מדין תורה. זה נורא מעניין, כי בהקשר הזה גם רב לוי יצחק ייכנס לנו. בן רב שמלקה מניקלשבורג, שלפחות אני רואה את החידוש בשיעור הזה שאנחנו לומדים, בין השאר שאנחנו פוגשים את החסידות כפי שהיא, ולא דרך התיווך של העולם של המוזיקה. רוב העולם היהודי היום מתווך דרך המוזיקאים, מה זה חסידות, ואז אנחנו חושבים, רב נחמן קיבל תורה מסיני, הוא מסרה לרבי מלובביץ', שני מקדררים לסבא עוד עשר, אלה שלושת גדולי החסידות שהיו. לא. אתה מגיע אל מירון, תמונת הענק של סבא עוד עשר, תמונת הענק הרבי מלובביץ', בעל שם טוב והמגיד. לא. אם רוצים להכיר ברצינות, צריך ללמוד. זה דבר מאוד קשה במרחב של name dropping, אבל אין ברירה. פשוט לשבת. אם אנחנו עכשיו לומדים על רב לוי יצחק, קחו אותו לפחות בשבתות האלה. קדושת לוי, פרשת שבוע. לא תצטערו. למה אני מתחיל מרב שמלקה מניקלשבורג? כי הוא רבו של... לוי יצחק, הוא לוקח אותו למגיד. שזה תמיד דבר נורא מתסכל. הרב הקטן מביא אותו לרב הגדול, ואז הרב הקטן נעלם. בסדר? זה מסירות נפש. אמיתית.
רב שמלקה מביא
אותו
לוי יצחק למגיד?
כן. כן. הוא... רב שמלקה, אפילו בשיעור הראשון למדנו את זה, ששמעתי שכאשר נסע פעם ראשונה בקדוש הסלייבי לרב שמלקי, בשובו לביתו שאל אותו חותנו, מה למדת שם? אז הנה יש לנו הוכחה שרב שמלקה לקח אותו. למה? כי שניהם היו בברטוב, והעיר של רב שמלקה, ורב לוי יצחק היה חתן צעיר יהודי, והוא אמר לו, בוא, יש איזה יהודי שווה שתפגוש, לוקח אותו למגיד. ואז הוא אומר לו, מה למדת שם? והשיב, למדתי שיש בורא כל העולמים בשמיים. אז קרא אותו חותנו המשרתת ושאלה אם תדע שיש בורא עולם, אמרה הן. ואז השיב הרב מברדיצ'וב, אז פור ווט זיג נור אבר איך וויס אס, היא אומרת אני יודע.
שוב, לא? מה
עונה? היא אומרת ואני יודע. שזה תשובה זן, כן? כשאני פוגש חילונים, אני כל דבר, במקום להגיד רב שמלקה, אומר סיפור זן, מבסוט. בסוף אתה חושף, רב שמלקה. והוא לוקח אותו למגיד. מי היה רב שמלקה? אנחנו מפספסים אותו. באוטוסטרדה שלנו, רב נחמן הלובביץ', אנחנו מפספסים את הגדולי עולם האלה. עם פנינים אדירים. אז פה אנחנו לא מפספסים, יש לנו גם רב צדוק, אבל יש 150 שנה קודם הכל התחיל. מה אומר רב שמלקי? יש לו ספר נזיר השם, הוא למדן גדול, כותב ספר על מסכת נזיר. וככה פסק דין של הבייס דין של רב שמלקי. למען להראות לאחינו בני ישראל כוח התורה, הציג בכאן דין מבית דין הקדושה של מרן זקני המחבר הקדוש נזיר השם. זה נוסח הפסק דין. מביא את זה הנכד, את המקורות האלה אני למדתי ממאמר שכתב פרופסור, זה הנכד של רב שמלקה, כן. ממש כתב פרופסור צביקה מרק, על דברי טענות ותביעות שבאו לפנינו בית דין החתומתא רב יעקב בן אתיל ואשתו בינה בת חנה, שזה דבר נורא נחמד. רב שמלקי הזה עצמו הוא 240 שנה איננו פה כבר, אבל יש לנו את הבעלי דין ויש להם שמות, ולאישה של הבעל דין קראו בינה בת חנה, יש זהו לזיכרון עולם, זה נכנס. ושאלו ממנו למה ניגרה, הרי כמה שנים אנו דרים כדרך כל הארץ. תראו את, את העברית היפה, ואין לנו בנים חיים וקיימים לקיים המצווה פרובו וחולולותו ובראה לשבת יצרה. תראו על מה באים לרב.
לא עובד.
לא עובד. גם האישה רחמנא ליצלן חולנית על כאב הלב ומחוש הראש, וביקש מאיתנו שנפסוק דינו על פי דת תורתנו הקדושה. שמה הם רוצים? בואו, קראו לנו בין השורות. מה רוצה בינה?
אני מסחרה.
עוד לא. עוד לא. אם הוא היה רוצה אישה אחרת, היה מגרש אותה. כן, אני חושב ש...
כי ברגע שיש 10 שנים שעוברים...
כן, שעתיים ולא ילדה, אבל פה מהפסק דין שלהם עולה ש... הם טובים משהו הרבה יותר קונדסי ממה שאתה מציע. בוא נראה. ויצא מאיתנו פסק דין על פי תורתנו הקדושה, שוודאי אמת מה שכתוב בתורתנו הקדושה, מפי עליון לא תצא הרעות, רק מחמת מקטרגים. וידוע מה שכתבו, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. וידוע עושה מצווה כתקנה וכו', ואין לך מצווה גדולה, מצוות מילה, למול אדנו בלי שום פנייה. על כן יצא מאיתנו בית דין החתימים, מטה לפסק דין, לפי מאמר רווחה, נכנס להקיס דם. וכולו אומר רפואתך אמת, אלא שנהגו וקיים וקיבל הנהגות הרפואה. בכן הקדוש ברוך הוא ודאי ישלח לרפואה שלמה במהרה בקו הבריאות בשלמות. ובשעה הזאת, מיום דלמטה, תלת בן זכר חי וקיים לתורה ולחופה ולמעשים טובים, בצירוף רבנו הקדוש מלכה, לפי דעת התנא הקדוש רבי עקיבא, חביבין ישראל שנקראים בנים למקום, לקיים לו תוהו בראה לשבת יצרה, לראיה בנו על החתום, יום ג' שנכפל בו כתוב י' ג' בחודש אייר שנת תף קוף י' ד'.
קודש של
הרב
מלובביץ'.
כן.
יש לה
רביעות, קודש לימוד, שלום עליי. אז בעצם הם חותמים פסק דין שהיא חייבת להיות בריאה.
עם הבדן שעושה ביקור.
כן. שהיה אצל המשנת יעקב, התחיל עם זה ויעקב רוזנטל. לא, אתה... יש איזה כוח של הבדן של מטה, לחוף את הבדן של מעלה. ואם עושים בדן למטה, אין דין למעלה. אנחנו עושים דין. יש לזה המון עוצמה במובן הזה שאתה משוכנע ש... כן, אני חושב שרואים שיהודי משוכנע, שאדם משוכנע, אם יש לו חן, אז אומרים יאללה. אם אין לו חן, זה נורא מעצבן. כן, כלומר, גם אני שבא לבקש לך צדקה, אם הוא משוכנע שה-20 שקל או ה-50 שיש לך בכיס מגיעים לו, והוא עושה את זה בחן, אתה תוכל להביא לו. אבל אם הוא עושה את זה ב... כן, איך מייצרים פה את, את החן הזה, איך מייצרים את, את הפסק דין הזה, שבאמת מן שמה היה... אין לנו אגב מה קורה במציאות, זה לא כתוב. זה עובד, זה לא עובד. אוקיי. בא לפנינו בית דין התורני, יעקב בן אתל, אודות הילד שמול יוסף חיים, הנולד מאישה בינה, מחמת חולשתו, מחמת עין הרע, ודאי מפי עליון לא תצא הרעות רק שמטריגים עליו. עד שהוא נולד לבינה ולשי עגנון הזה, בסוף, לא מרגיש טוב. כן, הילד הזה שנולד, לא מרגיש טוב. עכשיו יש להם אחריות, הם הוציאו פסק דין. על כן יצא הפסק דין מאיתנו בצוף רבנו רב שמלקה, לפי הפסוק פוקד אבון על בנים, על דרך ועל אופן זה שהוא יחיה, כדי שיוכל לתקן כל אבונות אביו כברם זכה. אבל כן יצא מאיתנו בייס דין בצוף רבנו הקדוש, יהיו בטלים ובוטלים כל הדינים מהילד שמול יוסף חיים, הנולד מבינה. ובפרט שלא מצאים בכל השס שראוי להיות כתרוג על הילד כמור. על כן יצא פסק דין מאיתנו, חתומים מטה בצירוף רבינו, שיהיו בטלים ובוטלים כל הדינים מהילד הזה שמול יוסף חיים, הנולד מבינה עד 40 יום בגזרת הבית דין, חתומים מטה בצירוף רבינו הקדוש, והנה שמות הדיינים. כאילו, למה זה נורא תופס אותי? כי אנחנו לוקחים עולם רוחני ומכניסים אותו לתוך כלים משפטיים.
אתה אומר את זה בירושייה?
לא, בהתפעלות. והרצינות המשפטית אגב, מי שמכיר קצת מה זה משפט, אם זה מעניין אתכם, זה משפט. כלומר, משפט זה לא, אני לוקח מה שכתוב בפסק דין. זה לא שופט גדול. כשמדברים על שופט גדול זה להצליח לקחת רעיון אידאי רוחני ולראות איך אני מקייל אותו נכון בשפה משפטית.
זה פתרון מאוד נקודתי, אבל נכון? הרי אם זה היה חוזר, הרי שזה מגיע לילד, אם היה פה כבר עוד שלב אחד שגם הנכד היה מגיע לבית דין, לקברים בטוחים שזה פרודי. וכאילו, זה משהו שאפשר לתת אותו. אם יש איזה זוג אחד שממש זה, הוא יכל לתת אותו. אם כל מי שהיה לו צורת היה עובר לבית דין והיה מבקש פסק דין שהוא הצליח למכור את האוטו, שהוא יתרפא מן המחלה, אז אין שאלה מנפנפים אותם משם, לבית דין יש עבודה לעשות.
אני מסכים, יש איזה רגע שאתה נהיה נודניק. כן, זה כמו הבדיחה. רק אתה יכול למלא אוריאל, אני פה...
כאילו, כולם היו רבי לוי איתך כזה.
נכון, אני מסכים, זה בדיחה שככה... מגיע זה אחד ביום כיפור, אבל הקדוש ברוך הוא, תשמע, זה לא צורה איך שאני נוסע בעולם, אוטובוסים. פתח את ארון קודש, אומר הקדוש ברוך הוא, תן לי אאודי. יוצא בחוץ, חכה לו אאודי. אבל הוא מגיע פעם בשנה ליום כיפור, כל פעם הוא מבקש מודל חדש, יוצא בחוץ מודל חדש. ויש טעוש, מגיע שלוש פעמים ביום, משקים בבוקר, מעריב בערב. כשהוא מבקש, הוא תמיד נשאר עם הסוברו מתנחלים. שואל הסוברו את האאודי, תגיד איך אתה עושה את זה? זה לא מה זאת אומרת, אתה בא פעם בשנה, אתה לא מנג'ז, אתה מקבל, אתה כל יום, חלה, אז אי אפשר איתך, רואים אותך סוגרים את הדלת. עכשיו, אני אומר, בהקשר הזה, כאילו, יש דברים שיכולים לעבוד פעם אחת. כאילו, גם רב לוי יצחק, מבחינה הזאת, יש משהו נורא משמח שאין חצר ברדית שם. תחשוב שהיה בירושלים מין מקדש כזה, והיה לו על הפרן 16,000 איש, איזה 10? 10,000 איש, וכולם היו עושים, פסק דין, תן לבינה. בסדר, יש משהו שזה חייב להיות נורא אמין, הסיפור הזה, אני מסכים. מבחינה הזאת גם במשפט, יש את התקדים, הוא יכול להיות אחד, אחר כך כבר קשה משהו מאכן שלו עובד, באלף. כלומר, צריך פה איזה... אפילו סתם, היתר של הרב אוריאל לוי עכשיו, שזה בעצם הפסק דין הכי חשוב שניתן פה ב-50 שנים האחרונות. הייחוס שלנו זה שהבן שלו למד פה, ואבי, הגדול, וברק קרא, ידידיה, הבן הבא, כבר קיבל דיינות. והוא כתב על אישה שבעלה צמח, הבחורה מקריית שמונה. אתה אמור להכיר אותה.
זהו, אבא שלי
הזכיר
משהו, לא
יענן. ואז הם הוציאו פסק דין, פסק דין מרשים ביותר.
הרב צריך יוסף ביטל, לא משהו כזה.
עכשיו, מה נשאר לך? אחרי שיש רב לוי יצחק, איזה ביטל?
מה יש?
רצה לבטל, בסוף בג"ץ לא נותן לו, שזה גם שעשוע. וזה מוכיח שיש חוש הומור. אליקים רובינשטיין, עכשיו פגשתי אותו לפני שבוע, אמרתי לו, אתה מוכיח שיש הקדוש ברוך הוא. אמר לי, למה? אמרתי לו, כי... בזכותך, משפחת יוסף לא הצליחה לקבור את הפסק דין הכי חשוב שהיה פה בבית דין רבני, הוא נורא נהנה מזה.
תזכיר לי,
כי אני לא מכיר. יש אישה שבעלה נפצע בתאונת תופנוע. מה עושים עכשיו? הוא לא יכול לתת גט. עכשיו, זו סוגיה מאוד קשה, מה קוראים באחד שנשתתה? הוא מאושפז כל היום. איך עושים, איך הוא יכול להביא גט? איך אתה מוכיח בבית דין? מה? כן, כן, כן.
לא, אבל הוא מצב הרבה יותר טוב. זאת אומרת, יש לך
פה על צמח שלא מגיע. פה, אצלו, אתה צריך אומדנה של רגע אחד שהיה לו איזה הכרה. אוקיי. איננו. בסדר, זה כמו הכוס הזאת. מה אתה עושה? אז הם עשו דין אבקאינו, שעל דעת אחי הוא לא היה מקדש. עשו ככה הרבה מאוד מהלכים מלכתיים. ומבחינת זה עכשיו פסק דין מאוד מאוד פורץ דרך.
אבל לא עשו את זה לפני, כלומר לא עשו את זה בכל מיני, כאילו לא עשו דברים כאלה אף פעם? 60-70 שנה לא עשו את זה פה במדינה? מישהו
שיוצא מחמול
אמור
לאשתו הולך לתת... אני חושב לא מהדין, לא מהטעם הזה. עכשיו, אתה יכול כאילו פסק דין כזה לתת פעם אחת. כן, זה לכל החיים כאילו. כמו הפסק דין פה של רב שמלקי, אתה לא יכול לרכב על זה. יש איזה חן במובן הזה ש... יש גם הרבה דברים, הרבה פעמים בחיים, שאני לא יכול להסביר לאדם איך להתנהל. כאילו, או שזה יש, או שזה אין. זה כמו ברוח קודשך, אל תיקח ממני, כתוב בספורים, לכוון על הטקט. אם ראיתם, כוונות הארי, כתוב שם טקט. עכשיו, אני לא, מה, אני, אחד אין לו טקט, אני לא יכול להסביר לו איך יהיה לו. כן, היה לנו פה בחור, עברו איזה שנים, תמיד על בחורות היה נופל על טקט. מה שאומר פגישה רביעית, אומר בראשונה, בראשונה אומר ברביעי, פעם אחת בא, אמר בוא נעשה סימולציה. למרות הוא זרקה אותו, אומר לי, אז איך היא זרקה אותי? אמרתי, זה לא יעזור. היא לא עובדת כמו מכונה. ואתה עושה את הטעות, מנענו איקס טעויות, אבל יש לך מצבורים כאלה גדולים של טעויות בבפנים, אין לי סיכוי עליהם. עכשיו, תפסתי, אין לי איך ללמד אותו. אין אפי אנד, לא התחתן עדיין. כי רגע, מה אומרים עכשיו? פגישה ראשונה, יכול להגיד בואי נתחתן, הוא לא מבין למה לא. הוא אומר מה, הם אוהבות או הם ישירות? בינתיים אף אחד לא נענתה לישירות הזאת, כן? מסתבר שהם לא אוהבות. אבל אין לי איך ללמד אותו. כמו פה, אין... זה מין לבבות שמלאים בלהט, באהבת ישראל, מעמידה נוכח פני השם, שבמובן מסוים, או שזה אמיתי או שלא.
מרגיש לי ממש שחזור של אישה שונמית.
לגמרי, לגמרי.
כאילו, שם, טוב, אנחנו היה לנו עוד קבוע, אז... בוא נעשה את זה בכלים שלנו, ו...
כאילו, לא שוכבים על הילד, עושים במראה יפה, מה שאתה אומר, שזה תורש בעל פה. ודווקא חסידים, יש להם פתאום בייס דין, והם יושבים וחותמים. אני חושב אחר כך, אם שמלקי בא לאשתו, אומרת לו, נו, מה היה היום, איזה פסדים כתבת? אז תראי, היום דווקא אמרנו שבינה תלג. נו, לא ידעתי שאתה גם בעל מויפס? כאילו שאתה מכיל את זה בכלי משפטי, פתאום יש לזה המון חן אחר ושונה מה... אם סתם רבא ואומר ברוכו והצלוחו. טוב, עם זה נמשיך. עכשיו סיפור רב לוי יצחק בהקשרים הללו, מרב חיים יוסף פרגר. שזה תגידו לכם, זה האטרקציות הגדולות לזהות כל מיני מצבורי סיפורי חסידים של אנשים שבעצם הביאו מהתם לאחה. הוא היה שויכת בליטה, נפטר לפני למעלה מ-100 שנים, והוא עולה לארץ, מתיישב בטבריה, ובעצם שומע פה מזקני החסידים, גם בחוץ לארץ וגם פה, מסורות. הוא כותב את זה, וזה נקרא כתבי רב יושע שוב, שויכת ובוידק. אצל הרב מברדיצ'ב היה נהוג שכל מי שבא לפניו התראה לדין תורה למי בשם, הרב ציווה מיד להמשמש שילך אף לאדם גדול, יהיה מי שיהיה. כן? לוי יצחק היה לו בית דין, שזה דיברנו בהתחלה חלק מהכוח שלו, שהוא לא רק רבה, הוא גם דיין. וגם אם הנתבע הוא אדם גדול, שזה אגב דבר מאוד קשה, אחד בא לתבוע אותך. היום יש כל מיני בדתי לאומי, כל מיני פורומים. הפורום קורא לך. אתה חייב לבוא. מה הכוח של הפורום? מה הכוח של הביידים? מה זה, מלכים אותו? אתה תחזיר לו. מה הכוח? כן? יהודי ציוני מתנגד לביידים כאלה. אתה עושה משטרה. אבל בגלות אין לך משטרה. אתה לא יכול לעשות כלום. מה אתה יכול לעשות? אז כל אחד יש לו ביידים. עכשיו ראיתי איזה שכן שלי, כתב על התיבת דואר שלו, מוץ. אמרתי לו, מה זה אומר שאתה מוץ? אומר שני דברים. א', שאשתי חייבת כבר לקנות לי חליפה ארוכה. באמת ראיתי, התחיל החודש הזה, הלכתי עם חליפה ארוכה, בן 30. ב', עלה בשכונה בשבת הגדול, הרהג. אומר, אם אתה מוץ, אתה כבר רהג.
הבחור חרדי או רצה?
בן 50, תימני. בן 30, תימני. 30.
מוץ?
מוץ. מורה צדק. אז אישי הוא אמר, פתחתי בית דין, אמרת לו מה זה אומר? הוא אומר, באים שואלים שאלות בינך לערבית, אמרת לו, למה זה בית דין? הוא אומר, כי אני עונה לשאלות. אמרתי לו, ומה? הוא אומר, לפעמים יש גם עניינים בחושן משפט. אני אומר, אוקיי, ואם אחד תובע, אז אם אתה רצית חליפה ארוכה, אתה קונה עצמך מוץ וייטר וייטר, ואז אתה מגיע לנקודה, אתה קורא למישהו, למה שהוא יבוא אליך? הוא אומר, זה שאלה שאין עליה תשובה. הוא לא יכול לעשות שום דבר, אין לו שום כוח. אלא אם כן, שני בעלי הדין חתמו שהם מסמיכים אותו ואז יש כוח, יש אולמי של המדינה. אבל לבי יצחק הוא אדם מספיק חזק ותקיף, ופתאום זה נותן לנו משמעות אחרת גם לדמות. אצלו הוא לא חושש, הוא מביא את כולם. בסדר? לא מספיק כוח. זה קשור למידת הכוח. כלומר, למשל היום, הציבור החרדי יש בתי דין שיש להם כוח. למה? כי אם רב ניסים קרליץ, או רב אושר וייס, יגידו משהו, יש להם איזה כוח בציבור, הוא יכול להוציא משקבית. אחרים, הוא רצה הפרק ארוך, אבל אין לזה שום משמעות. והוא קורא...
הדין זה כאילו כל כך ייחודי וכל כך זה כאילו... צריך להיות רבי לוי איתך כזה, צריך להיות רבי שמעל כה ולעשות את זה פעם בשלוש שנים.
אוקיי.
איך אתה הולך עם זה?
אני כותב,
אני לא רוצה להתחק, אם אני אסתור מות, אפילו חליפה ארוכה לא יקנו לי.
לא, א' זה לא ברור.
איך רוצה לעשות את הלימוד הזה, או את ה...
תראה, אני כתבתי שיר, זה נקרא וידוי. עכשיו השיר הזה קיבל את השם שיר הירושה. למה? גם הצד של אשתי, גם הצד שלי אמרו אחרי שיר כזה, אין לך גרוש בירושה. כלומר, יש איזה מקום שאתה יכול לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, ולהגיד, שמה, אני... עוצרים את המשחק. אם אתה יודע שהמשחק בכל מקרה ממשיך. כלומר, עצם העמידה הזאת מוכיחה, אני חושב, על... על איזה אמון נורא גדול שיש לי בך. שאני יכול אפילו להגיד, לא אופר. אני הרגשתי את זה נורא חזק, אחרי חס ושלום שרצחו את הילדה בקיאת ארבע. לא, אריאל עכשיו. זוכרים את זה? אני הלכתי ואמרתי הקדוש ברוך הוא שמע, זה משחק ש... אני לא מאמין שאתה מוכן לשחק אותה. לא יכול להיות. עכשיו, מה הנגזרת של זה? שאני אמרתי לו שאי אפשר לשחק ככה. אין לזה שום דבר חוץ מעצמו. זה צריך אמון מאוד משמעותי ביחסים שלנו. כאילו, גם רב לוי יצחק, עכשיו נראה פה, זה הדבר בעצמו. עכשיו, יכול להיות גם אפי אנד, נראה פה איזה אפי אנד, זה אחד הסיפורים החסידים הכי מרשימים שאני מכיר, אבל זה קצת כמו מערכת יחסים זוגית, במובן מסוים, ככל שאתם יותר זמן ביחד, פחות אפשר לריב. מה, עכשיו עשרה ילדים פרקו את המערכת, לא? ואז מה כן יש לנו? יש לנו את הדבר עצמו, להגיד, זה אני לא מוכן. כלומר, אני לא פורש מהמערכת, ואני אומר, רגע, הלכתי. כי אני בזה. אלא יש לי איזה כוח להגיד, אני עוצר.
כוח יכול להיות מתחולל שינוי, או שאין בו דבר מעבר לאמירה שלנו?
אני חושב שהכוח הזה הוא השינוי. כשאני אומר, ככה אתה אוהב אותנו, אין מה לעשות עם זה. חוץ מלאבד ירושה, זה לא... שולם. זה לא פרודקטיב, זה לא אני... אבל... עצם העמידה הזאת היא השינוי. עצם העמידה שיהודי מוכן ללכת ברצינות על היחסים האלה, זה השינוי. תחשוב, אנחנו אומרים כל רגע, אני שותה ברוך אתה. אני אומר לה, אינסוף אתה. ואז יצמא, אלוהים אומר לך העולם, העסק כבר רץ. אבל בעתה הזה, איך אתה לא משתגע? מצד האמת, אם אתה הולך באמת ואתה מברך, ברוך אתה, אתה אומר לה אין סוף אתה? אתה לא נופל? זה מדהים, כלומר, עצם השפה הדתית שלנו מכריחה אותנו להרבה מאוד... תחושה פנימית שאוקיי, גיל ויעבור, ברוך אתה, יאללה תשתה, יאללה עושים קידוש, יאללה כולם רעבים. ופה יש את הרגע של העצירה, את הרגע שאני בעל תשובה, את הרגע שאני אומר, תשמע, לא מוכן לשחק את המשחק. אני חושב שיש מציאות כל כך חסרת הקשבה, שבתוכה פתאום בוקעת כזאת תנועה, שזה הדבר עצמו. יכול להיווצר פה משהו אדיר. בוא נגיד ככה, נגיד כל הזמן שואלים, אתה שואל מישהו מה נשמע? מה נשמע, הכל בסדר, אני טס, אני חוזר, אני בא, סיימתי, הסדר, לא סיימתי, אני הולך, חוזר. אבל אז יום אחד אתה פוגש מישהו, אתה שואל אותו מה נשמע? זה קרה לי פה פעם עם אחד החבר'ה, הוא התחיל לבכות. עכשיו, אמרת לו, הוא אומר, שאלת מה נשמע? שאלת באמת? אף פעם לא שאלו באמת. עכשיו, אני שאלתי בחצי אמת. זאת אומרת, תכננתי שזה קצת יותר מה נשמע רגיל, אבל לא שהוא יבכה. אבל הוא שמע משהו יותר ממה נשמע רגיל. זה קשור גם למערכת יחסים, כלומר, השני נורא שם לב לאיך אני ניגש אליו. מה זה המה נשמע הזה? איזה מין מנגינה, איזה מין אינטונציה יש למה נשמע הזה. אני תמיד חושב שאדם צריך להגיד לעצמו על מה הוא הולך. עכשיו, אתמול ישבתי עם שני, אני רואה שאתה בפלאפון ספר סיפור, אתה תפסיד.
קשרו אליי, שנשלח הודעה לפחות שאני לא יכול לענות.
קיבלתי
את השיחה.
אתה יודע לך שזה רק זקנים עונים, אני לא יכול לענות.
זה
לא
יכול לענות.
אז אתמול, אתמול באו ישבו איתי זוג קיבוצניקים משדה בוקר. הם מתחתנים, הם כבר 9 שנים מכירים, 4.5 חיים ביחד. ואמרתי, שאלתי שאלות שאסור לשאול, שאלתי לא חבל על הכסף וזה, למה התחתנתם, מילא ביחד. ואז הם ניסו כאילו שאני אסביר להם איך עושים טקס יהודי ואז הם יעשו איך שהם רוצים. די מה הצלחתי לשכנע אותם שעדיף שיעשו לא טקס יהודי, ואז פרצה מלחמה גדולה בין האיש לאישה. לא תכננתי. האישה אמרה, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, לעשות טקס שאנחנו רוצים. אז האישה אמרה, לא, אנחנו רוצים שהוא יהיה קצת יהודי. אני אמרתי להם, אין לכם סיכוי. אתם לוקחים את החברים מהקיבוץ שיהיו עדים, זה לא תקף יהודי. אתם לוקחים עורך חופה שלא, מעולם לא ראה כתובה, זה לא תקף יהודי. עזבו. תשחררו מעיקר, תבלו את זה יפה, איך שבא לכם. ואז הם שאלו, אוקיי, ממה נתחיל? אנחנו רוצים אבל לבנות מערכת יחסים יהודית בינינו. איך לבנות? ופתאום נורא קיניתי בהם. קיניתי בהם, אבל אמרתי להם, אני לא מוכן להחליף אתכם. קיניתי במובן זה שהם צריכים לבנות עכשיו בהמון המון תמימות, שיש רק לחילונים. הם רוצים בית יהודי, אבל לא הלכתי. איך בונים בית יהודי לא הלכתי? אז אמרתי להם, תראו, אני ממליץ לכם לא לשאול אותי שאלות כאלה, לא כדאי לכם, לא, התעקשו. אמרתי, אחר כך אין, אי אפשר לסגת, אמרו בסדר. אמרתי, דבר ראשון, בזמן הנידה, אסור לך לגעת בה. אז היא מבסוטה, והוא אומר, למה שאלנו אותו? אז, ואז היא אומרת, טוב, נעשה כיוון חדש, הוא לא מרוצה. בבופה זה קטע שהוא לא אוהב, אז אמרתי, ברכות, נסו לברך. ואז הוא דווקא התלהב, והיא אומרת, מה, כל דבר? אמרתי, נוסעו רק בשבת, תתחילו. לא עבד, היא לא אהבה את זה. אמרה שזה קשה. כל דבר שהצעתי, בהתחלה היה משהו נורא נחמד, שהם רוצים לבחור לעצמם איך לעצב את החיים. הם רוצים חיים יהודיים, אבל ההלכה כבר, זה יותר מדי. אבל תציע לנו מה כדאי, ובסוף מסתבר שזה השלב היפה, זה השלב שכאילו אתה מעצב לעצמך איזה מערכת. בסוף הסתבר, וזה מה שאמרת להם, שהם החלום ושברו, שהם לא יקחו שום דבר. אז אמרו, טוב, אז בואו נשב על החופה. אנחנו רוצים חופה יהודית. אמרתי, אני אספר לכם בתנאי, אבל שתבטיחו לי שזו לא חופה הלכתית. זה רק עושה לנו בלגן איתכם. שחררו לנו את ההלכתית, מצוין. אז כל דבר שאמרתי, גם זה היה להם נורא מורכב. ובאיזשהו שלב אמרתי, אתם יודעים מה? תגידו אתם איך אתם רוצים. ואז הם היו עבודים לגמרי. אמרתי להם, תראו מה זה. אני, לא היה לי דיון איך תראה החופה שלי. אני מושבע ועומד מהר סיני. אבל לכם יש 1,000 הזדמנויות. שים, אתה תן לה טבעת, תיתן לך טבעת לצוואר. עשה את זה מקורי. תעשי לו אזיקים, לא יודע, אתם יכולים משהו? ובסוף לא קורה כלום. זה היה לי משבר נורא גדול. כאילו, אתם יכולים לעשות מעבדה, בסוף אתם באים אליי, וזה קשה לכם, אז אתם תעשו מה שאני מציע לייט, וזה כלום, זה שיעמום.
ומה הם קבעו בסוף? או שלא קבעו
כלום? ומה הם, היו חייבים לחשוב על זה. הם התחתנים עוד שבועיים, נטישה באב. אני לא הייתי יכול להכיל, אמרתי גיד שבס, לא מוכן. תעשו חתונה, לא הלכתי, אצלנו זה קומפלקס. אמרתי להם, אתם מסורתיים אשכנזים, תמציאו, צפרו, זה יפה, אבל עכשיו, למה אני אומר את כל זה? כי מבחינה זאת, הרגשתי כמה זה קשה. אתה אומר, רגע, אני, אומרים לי, איך חופה נראית, כדת משה וישראל, יש בזה גדורים, פעם הייתי בחופה, היה דיוני דיונים, הוא אמר, זו או זו. מטבעת, זו או זו. חודש וחצי יחזיקו.
ומה, ומה בסוף?
זהו, זהו.
זו!
והם אמרו, זו! מה זה, זו פה? ג'ונגל? ולפניי היו ארבע דיינים, חכו, זו או זו, מה? אז אתה לא רוצה, זה נראה לך קוצו של יוד של ילג, ואז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לעצב בעצמי, אבל בסופו של דבר זה דבר מאוד קשה. ופה רב לוי יצחק נמצא, ופה רב שמלקה נמצא. הם מעצבים בעצמם זה יחסים, שכמו שאתה אומר, זה לא יכול להיות מטבע עובר לסוחר. אז מה אמרו לי אתמול הזוג מהקיבוץ? הם צריכים להביא את זה לקבוצה, הם ידונו. אולי הם יתקשרו עם מוקי, אולי עם ארי אלון, ידברו עם דוב אלבוי, יחקרו עם רות קלדרון, איך לעצב את החופה? כי זה נורא מאיים עליהם. כאילו משהו בעיניי, חלום! זה בואו את הדבר הזה. אתם עושים מה שאתם רוצים בחופה. שום כלל. מה הייתם עושים?
רגעים זה נגן.
אתה יהודי, אבל אם אתה קיבוץ, אתה יכול לעשות הכל. אה? החופה תהיה על סוסים וכל האורחים, לא יודע, תמציא מה, ובסוף כלום. כן, כדי שזה יהיה אמין, אתה חייב שיהיה לזה כיסוי. פתאום הם הרגישו שאין להם כיסוי. הם רוצים בעצם שאני אתן את הכיסוי היהודי, ואז הם יהיו מקוריים, היא תיתן לו את הבת. אמרתי, תשתיק עליך, זה עברנו, יאללה, תמציאו משהו של אחר. ורב לוי יצחק יש לו פה עמידה, ונראה את זה אחד, עמידה שכאילו אי אפשר, הוא ממציא יחסים, הוא ממציא משהו חדש, חבוד. פעם אחת בא אחד לפניו ואמר לפניו שיש לו התראה לדבר תורה לשלוח, לדין תורה לשלוח, שאל למי, אמר עם השם יתברך. אמר הרב, אני אשמע, וישב עם הבדת שלו והתחיל לטעון היות שהוא אני גדול, יש לו בת בוגרת שהגיע על פרקיו ובשתו אוכלים רק לחם צר וכדומה, ומקמצים הכל לצורך נישואין, אך אין ממה לקמץ ואין לו שום דרך איך לעשייה, אבל פי דין החיוב מוטל עליו לעשייה. על מי זה עליו? אז ברוך הוא, הוא מקמץ, אין לו, אף אחד לא רוצה את הבת שלו. למה? אין כסף. חבר'ה תמיד היו פרקטיים, ציבור שלנו המצאה לא יהודית, מתחתנים לא יודעים אם יש לה כסף, אין לה עיקר נחמדה. בסדר, פרקטיים, אין כסף, לא לוקחים אותה. ענה הרב שהדין עמו רק שנותנים זמן מם יום שיעזרהו השם, ואם לא ייתנו לו פסק דין. 40 יום הקדוש ברוך הוא צריך לשבור את הראש איך הוא מחתן את הבת שלו, ואם לא, יש לו פסק דין. המתין מהם יום ואחר כך בא וישב עם הבדץ וכתבו פסק דין, כתבו שם כל הטענות שטען ואיך שזכה בדין, ולקח את הפסק דין והלך עמו בשמחה רבה, והיה יושב במלון איזה פרסאות סמוך לברדיצ'ו. יש פסק דין, זה הוא מסודר.
תראו גם את רמת האמון.
לקח מלון על החשבון.
על החשבון כבר... לא רק בברדיצ'ו. הוא סמוך, הוא כבר לוקח שם את הקאנטרי. נכון, בהרחבה. אוקיי, ואת הליכתו חזרה לקח בכל פעם הפסק דין וקרא אותו בשמחה רבה. זה בכלל תענוג. לא יודע אם יצא לכם פעם לקרוא תעודה אולי, איזה מכתב ממישהו או ממישהי, או איזה שיר או איזה ספר, עוד פעם. משהו אישי, אתה קורא עוד פעם. אתה מנסה לדייק בוואטסאפ למה היא התכוונה. עוד פעם תענוג. היא לא אמרה לא מפורש, עוד פעם אתה חוקר, עוד פעם אתה זה, אתה מפלפל, כל הרד הישיבתי, כל החילוק. אבל הוא קורא, יש לו פסק דין, כאילו היא כבר התחתנה, מישהו לקח אותה, המיס אותה, אף אחד לא יודע, יש לו פסק דין, זהו, מבסוט. כן? ואחר שרץ איזה משך, לקח עוד הפעם כנל. כל פעם הוא שוטף את העיניים, יש לו פסק דין, יש לו מה להביא לאשתו, עשה משהו בגלגול הזה. תוך כך נסע אדון אחד במרכבה רתומה, רח שיהודי רץ, נוטל בכל פעם נייר מחיקו. וקורא אותו בשמחה ונתפלא על זה. בתוך כך התחיל רוח גדולה ונשב הכתב מידו ופרח שלא כדרך הטבע, שהרוח היה לדוגמה למזרח והכתב פרח למערב, שפגעו זה בזה עם הרכבת הדוקס, והנייר פרח לאלן והוא רץ אחריו עד שבא הכתב אל חיק הדוקס. זה חייב להיות, כן, הוא כל כך מחזר אחרי הכתב הזה וקורא בו קורא בו, חייב פה להיות קט שהרוח באה לו ככה. אצל מי זה נופל? אצל הדוקס. רדף בכל כוחו עד שבא לאדוקס, וביקש אותו שייתן לו הכתב בבקשה גדולה מאוד. אמר לו, לא אתן לך עד שתאמר לי מה כתוב שם. ונתבייש לומר לא. אך הדוכס ראה שאינו דבר פשוט, מחמת שהרוח היה לה מנגד המקום שפרח הכתב. ואמר לו, לא אתן לך עד שעבור לברדיצ'וב, שם אתן לכותב יהודי שיתקנו לי. אני חייב להבין מה קורה פה, למה אתה כל הזמן קורא את הכתב, והכתב הזה פורח וחוזר, מה קורה פה? אז זה קרה לכם פעם שאתה חוזר לעוד, עוד פעם קורה, עוד פעם קורה, עוד פעם קורה באיזה כתב. אולי, יש פה איזה פסק דין לטובתך. והיו אומר, קשה עליי ללך להעיר, אמר לו, אני אתן לך על העגלה. ואומר לו הדוכס את האכסניה שעמוד ברדיצ'וב ונסע לדרכו. דוכס, לא מתעסקים, הוא לוקח את הפסק דין. כשבא לעיר ותיק הכתב נתפלא מאוד, אמר, אני רואה שהוא הוראה אליי. על כן אני משלם לך הוצאות והכתב שייך לי, לך לחיה, זאת פור מלבושי ואני אתן לנדוניה, וכל ההוצאות אני צריכים לך. מה אתם אומרים על האפי? נכון? כלומר, ברגע שאתה משוכנע זה יכול גם לעבוד. בסוף יהיה איזה דוקאי שיחשוב שזה מדובר לו, והוא גם נהנה מזה. כן, יש פה איזה חן עם היהודי הזה שהוא קורא, הוא לא בא לדוקאס ואומר, אתה חייב לי. זה סתם, זה מעצבן. מבחינתו העסק הגיע לאיזה קו סיום ברגע שזה כתוב. וכל זה מופיע בזכות הפסק דין, הכלי ההלכתי. כן, זה נורא מעניין אותי, האדמו"רים שהיו גם דיינים. דרך הכלי ההלכתי של הפסק דין של רבי יצחק. זה ככה עוד פסק דין משמעותי אחרי הפסקי דין של רבי שמלקה.
זה עיקני, והסיפור פה, בניגוד לסיפור הקודם, כן יש לזה בושה. בסיפור הקודם הכל נורא תקיף, מצבים וכך קורה. בסיפור הזה הוא מתבייש בהתחלה לגלות לו את הפסק דין, זה שטותי, זה לא מציאותי, ואז בסוף זה מתגלגל על ידו.
וגם כאילו מישהו מגיע מבחוץ, שהוא בעצם הקדוש ברוך הוא. לא, אנחנו יכולים להגיד לא, הם כתבו את זה לקדוש ברוך הוא, והדוכס אמר, אולי זה בעצם אני, אפשר להגיד לא. זה הקדוש ברוך הוא, הדוכס זה הגילוי האלוקי של הקדוש ברוך הוא בעולם. מי יכול לדאוג לנדוניה אצל יהודי? אף אחד חוץ מהדוכס. לא, בעצם באיזה מקום הם כותבים את זה לדוכס, והאוכחת שיש הקדוש ברוך הוא זה שהוא באמת משלם הקדוש ברוך הוא. שזה הדוכס. בסדר, יש פה בעצם גם איזו אמירה נורא מפליגה ביחס ליחסים ביניהם. טוב, נסיים בדברים שכותב פרץ אופוצ'ינסקי, שנרצח בשואה. הוא גדל אצל חסידי גור, הלך ללמוד, לומד שפות זרות, אחר כך חוזר לשטיבל, החבר'ה פחות מתלהבים שיש שם מישהו שיודע עברית, בדקדוק, שפות זרות לא מקבלים אותו, והוא בעצם כותב הרבה מאוד מסורות חסידיות, שנשארו בשואה במקום שנקרא עונג שבת, זה מין קדים כאלה שהתמינו אותם, בין השאר את כתבי איש ביצה, כתבי פייסצנה, סליחה, התמינו שם, זה כתבים שאחרי השואה התגלו, בעצם מספרים לנו מה קרה בגטו בתשין ב' תשין ג'. אז הוא מספר ככה. בת יחידה אשר במראה וטוב טעמה הייתה מחלימה אף את ביתו של האדיר בעשירי ישראל. פניה פני נסיכה וילוכה בנחת כאילו הייתה מהלכת על שלגים. קולה לא היה נשמע בבית ודרכיה דרכי תום בתולה כשרה על קודמות ישראל מזלה. ואי פעם אחת ישב האיש במר נפש וברוב יגון מהלכה הדבר הזה עד שכמעט נעשה חסר לב. רץ לרבי אלימלך, כאשר דרך על מפתן קודשו, אמר מחמת רוב צערו בבעלה בזו לשון, רבי יש לי דין תורה עם השם. מתיישב היהודי בדעתו ועולה בחיפזון אל הרבי רבי אלימלך, בשעה שהוא מתרוצץ ומחטט רגליו, מזיע בדרכו, עולה בליבו מחשבות מרי. אפסה הישרנות בעולם, אבי שבשמיים, הוא קובל ומתחנן באחר. איך זה שלא יכתה בשפתיי? יכולת להשקיף משמיים לשאת עוול כזה? אוי חמאס חמאס. והכעס מפעפע ומחלחל בליבו בן כפר זה, והוא מתחיל לדבר מיני דיבורים כנגד היושב בשמיים, שאני אראה להעלות אותם על שפתיים. איזה מין טינה כזאת, איזה קושי כזה כלפי שמיה. הדבר הגיע לידי כך עד שהיה קרוב לחרף ולגדף חלילה את שם השם. ותימי מיניין לא לתם שכמותו דברי הזאת כאלו, ודאי איסוריו גברו מני ים. תראו, יש פה כבר כותב הרבה יותר מודע, חצי אירוני כבר. אתה יודע שהוא בעצם גדל בעולם החסידי, הוא חצי בתוכו שלושת רבעי מחוץ לו. אבל יש לו מסורות חסידיות. אבל יצרו הטוב גבר סוף סוף ולא הזניחו, והיהודי עמד בניסיונו, אך כל זה הראה לו כל אימת שהלך בדרכו לליזאוס. למי שבא והגיע לעיר שוב התחיל הכעס, תוסס ושוטט בליבו גבל צועקו. אוי לי מרוצים מני, ריבונו של עולם, אני נשבע כי עד עולם לא אמרה את פיכך, תן לי הפעם לראות בשמחת ביתי היחידה. ברם, קולות של הצלה לא ראה ובת קול משמיים לא שמע, ואולי הייתה נשמעת בת קול באיזה מקום. גם אז לא היה יכול לשומע החוכר, כי מי שראוי לשומע, והיינו רב אלי מלך. הנה החוכר עומד כבר כמבולבל לפני פתח הדרו של הרבי, ועד שהמשמש לא הספיק להכניסו, התפרץ אל הבית בלי נשימה, כשעיניו קמות בחורם והוציא בפיו מין שריקת שאפשר היה להזדעזע מפחד. רבי, יש לי דין תורה. את מי אתה תובע? שואל הרבי. את ריבונו של עולם, רם, שוב החוכר בכל פרש. כן, אחר כך יש איזה שוב דין תורה שהוא עושה, אבל רואים שזו חוויה שנמצאת נורא חזק בדורות הראשונים בחסידות. התביעה הזאת כלפי שמיים. זה אינטימיות כזאת, שהחסידות מייצרת אותה אפילו. פה כבר יש גם קצת אירוניה על חשבונו, אבל שוב המקום הזה של... זמרו למי שמנצח, זמרו אלוהים, זמרו למי שמנצחים אותו ושמח, במלך מרקותר. יש משהו בחן הזה, שאני אומר את זה גם מחוויות של חופש גדול. יש פסע נורא דק אצל ילד, בין אם הוא נודניק לבין אם יש חן בבקשה שלו. אבל לא תמיד אתה יודע למה אתה מסכים. כן? יכול אבא פיצה, 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 אבל יכול פתאום יש איזה חן בבקשה, ואתה מסכים. ובדרך כלל אתה גם לא יודע להסביר לעצמך מה הקו גבול, וגם הוא לא יודע. אבל לשניכם הוא ברור. בין הנודניק, הוא צריך לא לעשות את זה כל יום. לגמרי לא. וזה כפס הדק בכל מערכת. דבר, את רוצה להתחתן איתי, יכול להיות ניג'וז. יכול להיות הדבר הכי נפלא שהיא שמעה בחיים, היא תגיד, בטח. איך חיכיתי?
בשניים אותו בן אדם.
אותו בן אדם, אותו משפט, אותה אינטונציה. אותה בחורה. אז מה קרה? בסדר? מבחינה הזאת יש איזו נקודה, הדבר עצמו, נקודה דנאית, שברגע שזה אמין, אפשר לבקש כלפי שמה. עכשיו, הסכנה שלנו תהיה שאנחנו תמיד נבדוק, אני אבדוק אם אתה תהיה אמין, אתה בודק אם אני אאמין. מבחינה הזאת, זה הקטסטרופה. פה יש אנשים שלא בוחנים את הזולת. בויצחק, רב שמואל קמיניקל שבוק, משוכנעים בתואר כוונתם, במקום הבלתי אמצעי של הבקשה. במקום הזה יש להם שכנוע שהם לא נודניקים. אז זהו, זה מה שראינו היום, הבקשה הזאת, שלוי יצחק הוא אחד המייצגים של הדין תורה הזה, העמידה החדה, הנוכחת, נוכח. וזה, אני אומר גם הליכה, שתלכו עם זה, אבל זה גם דורש חשיבה, איך זה לא הופך להיות מטבע עובר לסוחר. בחינה הזאת, פה הכשל של התתי הברסלבי. לא, הוא שחר לקחת מפתח, חוזר הביתה, אשתו נעלה, הוא לא יודע מה לעשות, לבית מה, יקפוץ מהחלון, לא? תתי איפה המפתח? תתי איפה הטרמפ? משהו מאבד, כאילו, זה כמו לשלוח יותר מדי וואטסאפים לאשתך. חלאס, היא רוצה גם שקט. כלומר, יש משהו שזה נורא דק, המקום הזה. חייב להיות אמין. ועל זה אנחנו מכוונים, רוח קודשך, אל תיקח ממנו. המקום הזה של, כמו לוי יצחק, שיש משהו שהדמות שלו משכנעת אותנו לדורות, שהוא שם. אז לקבל את הבלתי אמצעיות, את האינטימיות, אפילו את התעוזה הזאת. אבל לא להיות בחינת הרבה עשו כרשבי ולא עלתה בידם, אומר הבעל שם טוב, כי הם עשו כרשבי. אתה עושה כמו לוי יצחק. כדי שזה יקרה, אתה צריך לעשות את זה. לא כרשבי עשה, כי אתה עושה. אז זה הפרק נוסף בהיכרות שלנו עם לוי יצחק. שבוע הבא בעזרת השם נמשיך, ננסה ככה לסגור אולי את הדמות. עוד פעם, פעמיים, שתיים הזמן, וככה נצא איתו אל ה... בין הזמנים, נראה אם מי נתחיל באל. שכוח.